שמי דודו, וביקשו ממני להציג היום את המורה היקרה שלנו, את למה דבורה, דוקטור דבורה צביאלי. אז נחשבתי בעיקר לשתף אתכם בסיפור האישי שלי, איך אני פגשתי את למה דבורה. אז שמעתי על קלאסיקה בודיסטית בערך לפני 2.5 שנים. עניין אותי קצת לשמוע על בודיזם. הגעתי לאחת הקבוצות, בזמנו זה היה בהוד השרון, בכפר סבא, וכל הסמלים האלה נראו לי מאוד מוזרים ולא בדיוק מה שחיפשתי. אמרתי, אני רוצה ללמוד בודיזם, אני לא מחפש דת. ועזבתי את זה, ואחרי כמה זמן שוב חזרתי דווקא דרך ספר להב היהלום, והסתבר שלמה דבורה, שלא הכרתי אותה, היא תלמידה של גשם מייקל, וזה עניין אותי, איך משלבים בודיזם ועסקים במסגרת עיסוקי. וביקשתי מהאנשים אם הם יוכלו לחבר אותי, והם אמרו, כן, בשמחה, ותשלח למייל, ואולי תסכים לפגוש אותך. ואכן כך היה. ולפני כ2 שנים, כשהיא לימדה את הטונגלן, היא הייתה בארץ, והזמינה אותי שניפגש בבית קפה. אז נפגשנו בבית קפה בהרצליה, היא נתנה במרתף הרצאה בעקבות הספר הראשון שיצא הכנה לטנטרה. אז בהתרגשות רבה חיכיתי לה. מעולם לא פגשתי דמות רוחנית נעלה. אז לא ידעתי גם איך תהיה הפגישה. ופגשתי חלק מהתלמידים הוותיקים, אני זוכר את רעות ואחרים שארגנו את המקום ואת יובלי. הם קצת הדריכו אותי איך מתנהלים, והשתדלתי להיות אדם מנומס, מה שאמא שלי לימדה אותי, עוד לפני שידעתי כמה חשיבות יש למוסר. ונפגשנו ושוחחנו, אני זוכר שאחת השאלות הראשונות ששאלתי, אמרתי לה, זה פעם ראשונה שאני פוגש דמות רוחנית, ויש לי שאלה שמסקרן אותי הרבה זמן, אולי תוכלי לעזור לי, ואמר לי מה, אז אמרתי, יש חיים אחרי המוות? אז היא אמרה לי, כן, אבל אתה תצטרך ללמוד על זה. ושוחחנו על כל מיני נושאים, בין השאר היא אמרה לי, אם אתה רוצה יום אחד ללמד את הבודיזם ועסקים, את להב הילום, תצטרך ללכת ללמוד. חזרתי לקבוצה, ומאז בעצם אני בתוך הלימוד הזה. כשבאנו לסיים, אז שמתי לב שהארנק לא עליי, וזה הייתי נורא נבוך, והיא אמרה, לא נורא, אני אזמין אותך. אז היא גם הגישה לי עם הרבה נדיבות את הספר של הדלאי למה על 4 אמיתות. אני חושב שהאקט הזה, המפגש הזה, הסמלי, שינה את חיי, בעקבות זה התחלתי ללמוד, ואני חושב שהיום בדיעבד אני מבין שהדבר הכי חשוב בדרך הרוחנית זה למצוא מורה. עד אז אנחנו מחפשים דרך, אבל אני חושב שכשמוצאים מורה, זה הרגע שמוצאים את הדרך. והרבה זמן חיפשתי דרך ולא הבנתי שמה שאני מחפש זה מורה או מורה. זה זכות בשבילי להזמין את המורה שבשבילי מורה מופלאה. עבדתי 2 שנים הרבה זמן כדי להרגיש באמת ולבסס את זה שהיא בשבילי מורה. הדרך הכי טובה מעבר לתאר כמה היא עובדת וכמה הישגים זה פשוט לראות איך נראה המציאות אחרי 2 שנים של מורה. אז ממרתף של 20 תלמידים יש פה קרוב ל-300. יש פה קהילה של מורים שכמעט מגיעה כבר ל-20. אנשים שמלווים מקרוב את למה דבורה, מי שמכיר אותם, צומחים ופורחים. אז הזמנה שלי שתפתחו את לבכם למורה המופלאה הזאת, שבאמת מקדישה את חייה למעננו. ואולי גם בכם, מי שעדיין לא, היא תיגע. זהו, תודה רבה.
ערב טוב לכם. אנחנו נפתח בתפילת המנדלה. לאלו מכם שחדשים, אז אני אגיד כמה מילים. קיצור, אנחנו נוהגים לפתוח את השיעורים האלה בתפילה קצרה. א', כדי להפריד בין קודש לחול. באתם מאיפה שבאתם עם העיסוקים שלכם. למרות שאנחנו בחול המועד, נכון? אז אתם כבר קצת בקודש, anyway. אנחנו רוצים לפנות את המיינד ללימוד שהוא יותר גבוה, ללימוד שהוא יותר קדוש. מה עושה אותו קדוש? מכיוון שהוא עוזר לאנשים. הוא עוזר להפחית סבל בחיים של אנשים ולהביא אושר לחיים של אנשים. וזאת הסיבה היחידה שעושה אותו קדוש, לא בגלל שאנשים שאמרו אותו הם קדושים. זה מה שעושה אותם קדושים. כשמישהו מלמד אותנו משהו שיכול לעזור לכל כך הרבה אנשים ולהוריד סבל ולהביא להם אושר, זה לימוד קדוש. אז כדי להתפנות אל הקודש וכדי לפתוח את ליבנו ללימוד, אנחנו נותנים תפילה של מנחה, של הודיה, למורים בשושלת שדיברנו עליה אתמול, שהעבירו עלינו את הלימוד הקדוש הזה, ומאפשרים לנו גם על ידי כך ליישם אותו בחיינו ולהעביר אותו הלאה. בואו נפתח במנדלה.
עם התחילי יבשות הארבע, נחמה ולבנה, ידויה, ופנים של כל חסד ועצה, וליבי ארחנה, אותך אגישנה, כגן שנתיה. ולבי ירחנה, אלה הגישנה, כגן שנתיה. עמיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו תוהה.
אז למען אלו מכם שלא היו, וגם למען אלו מכם שהיו, אני אחזור על מה שנאמר אתמול בקיצור רב. הכתב שאנחנו לומדים נקרא שן פעשיד רעל, חזרו אחריי. והפירוש בעברית זה שחרור מארבע אחיזות. ואתמול קצת דיברנו על השושלת שהביאה לנו את הלימוד הזה, שזה השושלת של הסאקיה, שחיו בטיבט במאה ה-11, 12, 13. לפני זמן לא רב פגשנו למה גדול משושלת הסאקיה שחי ומלמד היום בקליפורניה, שהוא נקרא גם כן למה קונגה. ככה שהשושלת קיימת, הזרם קיים. גדולי השושלת הם חמשת האבות המייסדים ששושלת הסאקיה, דיברנו עליהם אתמול. והכתב נכתב על ידי למה קונגה הצעיר, בעקבות מפגש שהיה לו בחזונו, מפגש ישיר עם דמות מוארת, עם מנג'ושרי. יותר מאוחר בנו, שהפך לחכם גדול בשם ג'טון דרקפה גלצן, כתב ביאור על הכתב הזה, ואחר כך נכתבו עוד ביאורים שלא הזכרתי לכם פה את השמות שלהם, ואנחנו משתמשים גם בהם כאן, ביאורים יותר מאוחרים. והנושא של הכתב הזה הוא שחרור. כולנו שואפים ומייחלים לחופש. אנחנו רוצים להיות חופשיים, אנחנו רוצים להיות כמו המלאך היפה הזו, או איזה תמונה שאתם בוחרים שמסמלת בשבילכם את החופש. אני לא חייבת להיות זו. לעוף לכוכבים קלים, כלילים, ללא משקל עודף. והשאלה ששאלנו אתמול זה מה באמת עוצר אותנו? מה בינינו ובין להיות ככה? והתחלנו לפתוח את זה, ואמרנו שהכתב הזה בעצם ניתן למי שהם כבר מתרגלים בדרך רוחנית, וכולנו במידה כזאת או אחרת יש לנו אספירציות רוחניות, אחרת לא היינו באים לכאן בכלל, מצד אחד. מצד שני, אולי אנחנו עוד לא כל כך רציניים. הכתב ניתן לאלה שהם כבר על דרך רוחנית, כדי לעזור להם לממש את הדרך הרוחנית, ואומנם להגיע אל החופש הנכסף הזה עוד בחיים האלה. שזה לא עניין קטן בכלל. ואתמול התחלנו קצת להסתכל על מה קובל אותנו במדיטציה. וראינו שתנאי מוקדם לפני שאנחנו אפילו יכולים להתחבר למה שהמחבר כאן מעביר לנו, זה שאנחנו צריכים לקבל את המוות כמורה. כדי לשחרר קצת את האחיזה בחיים, אנחנו צריכים לקבל את המוות כמורה. דיברנו קצת על מדיטציה על מוות, ואמרנו שזה לא מדיטציה של פאניקה ופחד ממוות, כי זאת לא עוזרת, אלא מדיטציה של מודעות למוות, מכיוון שאנחנו כולנו נמצאים בזרועות שר המוות. הנה הוא, יש לנו אותו כאן. כאן, זה גלגל החיים, זה גלגל שמדבר על צורות חיים שונות, וכל צורות החיים השונות האלה נמצאות בזרועות שר המוות. כל אחד מאיתנו, מעצם זה שנולדנו, נאלץ למות. כל אחד מאיתנו. אנחנו באים כבר עם התנאי למות בתוכנו. אלא שאנחנו די בהכחשה אודות זה. אנחנו לא אוהבים לתת על זה את הדעת, זה נראה לנו אולי מדכז. אנחנו טוענים שכדי להצליח בדרך רוחנית, אנחנו חייבים לתת את דעתנו למוות. אנחנו חייבים ללמוד לפתח מודעות למוות, מודעות לזה שאנחנו בני תמותה, ושהמוות שלנו הוא ודאי, ושלבטח נמות. והאספקט השני שדיברנו עליו היה המודעות לעובדה שאנחנו לא יודעים מתי נמות. המוות לא מבחין בין זקנים וצעירים, המוות לא מבחין בין חולים ובריאים, המוות לא מבחין בין טובים ורעים, המוות לא מבחין בין מי שהוא באמצע ומי שגמר. המוות לא מתחשב בכל הדברים האלה. הוא בא מתי שהוא בא, מתי שהגיע זמנו, מתי שהגיע זמננו. היתרון הגדול, אמרנו, של הפיתוח של המודעות למוות, זה שאנחנו מתחילים לחיות חיים מאוד משמעותיים. כי אם אני קמה בבוקר ואני מחליטה שהלילה אני אמות, יש סיכוי שזה יהיה הלילה, אני לא יודעת מתי, אז אולי זה יהיה הלילה. ואני ככה חיה את היום, הסיכוי הוא שאני אפחית את כל הלהג, את כל השטויות, את כל בזבוז הזמן, את כל דיבורי הסרק, את כל עיסוקי הסרק, את כל הדחיינות. הסיכוי הוא שאני אתחיל לעשות מה שאני באמת רוצה עכשיו, מה שבאמת חשוב עכשיו. אז זה דבר אחד שקורה, ודבר נוסף שקורה לנוכח המוות, וזה קורה לכולנו כשהחוויה של המוות נהיית קרובה, או שמת מישהו שקרוב לנו, או שאנחנו עצמנו נמצאים בסכנת מוות מוחשית, כשנאמר יש תקלה במטוס, כמו שדיברנו אז, אתמול, או מצבי חירום ביטחוניים וכך הלאה, כשהמוות נהיה לנו מוחשי, הרבה פעמים התוצאה היא שהלב נפתח. החשבונות הקטנים יורדים, הקטנוניות יורדת, ההתעסקות בשטויות יורדת. אנחנו מבינים שכולנו באותה סירה, הבדל הוא רק של זמן, מתי זה יבוא. ויש חמלה שנפתחת כלפי עצמנו וכלפי האנשים שסביבנו, שכולנו נמצאים פה עם הגורל הנורא הזה. אז מה נשאר לעשות? חוץ מאשר להיות טובים לזולת, חוץ מאשר לאהוב את הזולת. ובבת אחת המוות פותח את ליבנו ומפגיש אותנו יותר מקרוב עם אותן תכונות נעלות שאנחנו רוצים לפתח כשנגיע אל החופש הזה. אתמול כשדיברנו על מה קובל אותנו, אמרה גילה מאוד יפה, אני רוצה להיות טובה, אני רוצה לעשות דברים יפים, ופתאום בא הכעס ומתקיף אותי. מישהו אמר משהו או מישהו עשה משהו, ובלי ששמתי לב, אני רותחת, ואין לי חופש בנושא. הכעס או הרגשות השליליים האחרים, הקנאה או הכאבה או מה שזה, תקפו אותי ואני בתוך זה, ואין לי חופש שם. המוות עוזר לנו להוריד את הווליום של הדברים האלה, לא לשחרר אותם לגמרי, זאת אומרת, המודעות למוות, אבל להוריד את הווליום של הדברים האלה, וכבר עצם המודעות למוות פותחת חופש בחיינו. חופש לעשות את מה שחשוב באמת, חופש לפתוח את ליבנו אל הזולת, ולחיות יותר אוהבים, יותר חומלים. אז זה היה אספקט אחד שדיברנו עליו אתמול. אספקט שני חשוב שהתחלנו לפתוח אתמול ונמשיך בו היום, זה מה זה אחיזה ומה פירושו להיות משוחרר מאחיזה. מה פירושו להיות משוחרר מאחיזה? ויותר דיברנו אתמול על מה זה לא. על מה זה לא להיות משוחרר מאחיזה. ואמרנו שהבודיזם הגיע למערב ויש הרבה מורים בודיסטים שמסתובבים במערב. זה לא רק במערב, גם במזרח. ובבודיזם המושג של ויתור על אחיזה הוא מאוד פופולרי, הוא מאוד נפוץ, הבודה דיבר עליו. ואנשים מקבלים איזה מין רעיונות, מה זה שרובם שגויים, רובם לא נכונים. האם לא להיות אחוז במשהו פירושו שאסור לי ליהנות מהחיים? האם פירושו שאסור לי ליהנות מארוחה טובה או מסרט טוב, ואני צריכה לוותר על כל הדברים האלה, ואני צריכה להפסיק לאהוב את משפחתי כי זה נקרא להיות אחוזה במשפחתי? האם זה פירושו של לא להיות אחוז? ואמרנו שאם מסתכל עמוק בליבנו ואם מסתכל לאן אנחנו שואפים, אם אנחנו בדרך רוחנית, למה אנחנו בכלל דרך רוחנית, אז זה לא סביר שזה האידיאל שלנו לפשוט להיות מנותקים מן העולם. זה ניתוק, זה לא עושר, זה משהו אחר. אז זאת למשל דוגמה אחת, מושג אחד על מה זה שחרור מאחיזה, שהוא סילוף של מה שעבוד עלימן. זה לא מה שעבוד עלימן. זה טוב אם אנחנו יודעים לחיות בפשטות ולא להקיף את עצמנו בהרבה דברים ובהרבה מערכות יחסים ובהרבה הרבה מה שזה לא יהיה. זה נכון, יש בזה קסם, יש בזה יופי, יש בזה חופש. אבל זה שונה מאשר שאסור לי ליהנות מדברים. זה לא מה שאנחנו אומרים, להפך. אנחנו אומרים בגן עדן הזה שאנחנו נחשפים אליו, בגן עדן של הבודה, זה המקום של עונג גילאי, זה המקום של עונג שמימי. אז איך נגיע לשם אם אנחנו לנתק את עצמנו מכל הנאה ולא נפרגן לעצמנו ליהנות? זה לא הגיוני, זה לא יכול להביא לשם. ואם אנחנו מסתכלים בדמויות כמו הדמות של בודה, הן תמיד יפות, הן תמיד מאוד עונג, תמיד יש שם עושר. הדמות שהיא קפואה כמו אבן ולא מרשה לעצמה ליהנות מכלום, זה לא האידאל שלנו של עושר ושל עונג. הרעיון הזה של, אוקיי, אני הולך להיות משוחרר מאחיזה, אני אוותר על כל הדברים. דיברנו על ההיפים שניסו לעשות את זה בשנות ה-60 וה-70. אמרנו שכל התנועה הזאת נחשבה, מכיוון שזה לא מוביל לאושר. בסופו של דבר הם כתבו הביתה בקשה לשלוח צ'ק, והם התמסדו כולם, וחלק מהם סבלו מאוד בגלל הגישה השגויה הזאת. הסתבכו מאוד בחייהם, והיה פחות חופש בחייהם מאשר קודם. וחוץ מזה, זה נהיה משעמם אחרי כמה זמן. אחרי כמה זמן שאתם עוזבים הכל, תתנו לזה חודש, חודשיים, שישה חודשים, שנה, זה נהיה משעמם. אנשים עוזבים את זה. כי זה לא מביא אושר. זה לא המשמעות של דרך רוחנית.
בנושא של המדיטציה למוות, השאלה שנשאלת אצלי, אם בעצם אנחנו עושים את זה כל יום, זה לא כמו דמיון מודרך, משהו שאני מזמינה?
אני שואלת, יש חשש פה, אם אני כל יום אעשה מדיטציה של מודעות למוות, האם אני לא מקרבת את המוות? אחד הדברים שדיברנו אתמול, זה שככל שעושים יותר את המדיטציה של מודעות למוות, החיים נהיים הרבה יותר מלאים. הרבה יותר מלאי חיים, הם הרבה יותר משמעותיים, הכל מריח יותר טוב, טעים יותר, מעניין יותר, שמח יותר. זה להפך, זה בדיוק להפך, זה פרדוק. ככל שאת עושה אותה יותר, החיים שלך תוססים יותר ומעניינים יותר ומשמעותיים יותר. ואת לא יכולה להביא את המוות. הקרמה נקבעה כבר. זה כבר רשום. יש בדיחה שאני נוהגת לספר. אולי חלקכם שמעתם. עיראקי עשיר לפני כמה מאות שנים. מתעורר בבוקר בבגדד, יוצא לשוק ופוגש את שר המוות, ומאוד נבהל, רותם את סוסו, דוהר כל היום, מגיע בערב לבטרה, עייף, מיוזע, צמר, רעב, יורד מהסוס, תוכל את מלאך המוות. אמר לו, מה אתה עושה פה? אני כל היום דהרתי לברוח ממך. אמר לו, אני באמת התפלאתי לראות אותך בבוקר בבגדד, כי ידעתי שבערב אני פוגש אותך כאן. אז אתם לא יכולים לסדר את זה. זה כמו שכשאני עושה מדיטציה של חמלה על סבל של מישהו, זה לא מביא לי סבל. את לא יכולה לסדר לך סבל, הוא יבוא לבד. אמרנו שהאחיזה הראשונה שהטקסט שלנו מדבר עליה, הוא אומר מי שאחוז בחיים האלה, לא יכול לקרוא לעצמו מתרגל רוחני. זו השורה הראשונה שמנג'ושרי העביר לי למקונגה. בביאור של ג'טן דרק מגלסן, הוא מתחיל לפרט לנו למה הכוונה לא להיות אחוז בחיים האלה. ורק התחלנו בזה אתמול, ואנחנו עכשיו ניכנס לזה יותר. והוא מונה שם ארבעה דברים, אז בואו חזרו אחריי. צולטרים? צול זה אופן, וטרים זה חוק. אז דרך החוק, אם תרצו, דרך החוק שפירושו מוסריות, מוסר. זו המילה למוסר. השני, אמרו צפה?
צפה.
טפה פירושו לימוד והקשבה. השלישי, סמפה?
סמפה.
וסמפה פירושו הרהור. סמפה זה גם מחשבה, אבל בהקשר שלנו אני אשתמש במילה הרהור. וארבע, גומפה?
גומפה.
גומפה פירושו מדיטציה. אז אלה ארבעה דברים שהוא מפרט בביאור שלו, בהקשר של השורה הראשונה של אחיזה, אחיזה בחיים האלה. כאמור, הוא מדבר אל מתרגלים שהם כבר על דרך רוחנית. וההנחה היא שהם כבר מעוניינים לחיות חיים מוסריים, חיי מוסר, חיים נקיים. כבר יש להם עניין לדעת מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות, ומה ההבדל בין מה שנכון ומה שלא נכון. והוא נכנס לדיון איך אפילו שמירת המוסר, אם היא תעשה לא נכון, היא לא תקדם אותנו בדרך הרוחנית. גם כאן אני לא צריכה להרחיב את הדיבור, זה לשבת במדיטציה, זה חלק אינטגרלי מהדרך הרוחנית. דרק פגרצן אומר לנו, וכל מורה רוחני יגיד לנו, כל מורה בדרך ראויה לשמה, שזה חלק אינטגרלי של דרך רוחנית. דיברנו אתמול שהמוסר הוא מאוד חשוב בדרך, אפילו ברמה הזאת שאנחנו לא יכולים להתקדם במדיטציה אם המצפון שלנו לא נקי. אם דרכנו בחיים כוללת למשל לרמות אנשים אחרים, בגלוי או בסמוי, בגדול או בקטן, הדברים האלה ירבצו על מצפוננו, והם לא יאפשרו לנו להתקדם בדרך הרוחנית, בלתי אפשרי. מי שרציני בעניין המדיטציה שלו, אם היא נתקעה, אם היא עלתה על סרטון, אם אין התקדמות, צריך לחזור ולמלא את היומן ביתר קפידה, הרבה ביתר קפידה. אז אפילו למטרה הזאת אנחנו צריכים לשמור מוסר. אנחנו צריכים להפוך למומחים במוסריות. והתחלנו קצת לדבר על מה פירוש להיות מוסרי ומה פירוש להיות אחוז במוסריות. שני דברים, שני נושאים שאנחנו נדבר עכשיו. אז מה פירוש שמירת מוסר? והנושא הזה, הבודה לימד 50 שנה. חצי ממה שהוא לימד היה על מוסר. חצי השני היה על ריכוז. אז אנחנו לא נדבר 25 שנה. ואנחנו לא נחסה את הנושא כמובן, אנחנו נזכיר את עיקרי הדברים. ויש לנו לימוד מפורט בקורסים שלנו, אתם מוזמנים להיכנס לשם. יש רמות שונות של מוסר, והרמה הראשונה הבסיסית ביותר זה המוסר של לא לפגוע בזולת, בדיבור או במעשה, לא להגיד דברים ולא לעשות דברים שפוגעים בזולת. כמובן, במודע, כן? אנחנו עלולים לפגוע בזולת בלי שהתכווננו לפגוע, וזה קורה כל הזמן. אז על זה לא מדובר. מדובר על לעשות במודע דברים שאנחנו יודעים שיפגעו בזולת. אז אנחנו חייבים ללמוד ולחקור מה זה שפוגע בזולת. זה הרמה הבסיסית ביותר והראשונה ביותר. לא לפגוע בזולת, קודם כל בדיבור ובמעשה. אבל גם במחשבה. מכיוון שאנחנו אומרים שמחשבה מניעה מעשים ודיבורים. כל מעשה שאנחנו עושים, בין אם זה עשייה, בין אם זה דיבור, בין אם זה מחשבה, נכלול את כל אלה בגדר מעשה, כל אלה מותירים רישום בתודעתי. כי אני שמה, אני נוכחת כשאני חושבת את המחשבות שלי. ואם אלה מחשבות פוגעות, או מחשבות לא טובות, או מחשבות של קנאה, או מחשבות של חמדנות, או מחשבות של שמחה לעד או דברים כאלה, אני שמה כשאני חושבת אותם. המחשבות האלה מותירות רישום בתודעתי. הרישומים האלה, כשהם כמו זרעים, אנחנו ממשילים אותם. הם מתנהגים בדיוק כמו זרעים בטבע. אתם שמים אותם באדמה ולוקח זמן, וכשנוצרים התנאים המתאימים הם נופתים והם נושאים פרי. מה זה נקרא שהרישומים נושאים פרי? קורה משהו בסביבה שלי שדומה באופיו לזרע שזרעתי, בדיוק כמו שהעץ שיוצא מזרע בטבע הוא מאותו סוג של הזרע. אז אם חשבתי מחשבות נדיבות, מה שיפשיל זה עולם שעוזר לי כשאני צריכה. אם חשבתי מחשבות של קמצנות או של שמחה לעד, מה שיקרה זה כשאני אצטרך עזרה אני לא אקבל עזרה, או שאני אהיה במחסור. זה ההפשלה של הרישומים. אז אנחנו אומרים, במוסריות העמוקה יותר, אנחנו חייבים לשים לב לא רק לדיבור ומעשה, אלא גם למחשבות. ובעבידה מקושה, שזה כתב בודיסטי עתיק שקובעת, בערך במאה השלישית, הרביעית לספירה, שזה 800-900 שנה אחרי שהבודה לימד. אבל הכל מתבסס על לימוד של הבודה. שם המוסבר, קרמה זה כל מחשבה ומה שהמחשבה מניעה. מחשבה ומה שהמחשבה מניעה זה קרמה. וקרמה זה הזרעים שאני נושאת איתי, הרשומים האלה, כתוצאה מכל מעשה ומעשה שעשיתי, בדיבור, בעשייה ובמחשבה. וכולנו נוסעים, אנחנו אומרים שבכל שנייה יש 65 קרמות שנרשמות, 65 רשומים שנרשמים. אז אנחנו נוסעים המוני המוני רשומים מהחיים האלה, ועוד כמות אינסופית מחיים קודמים. אז אנחנו באים עם מחסן עצום של זרעים קרמיים שהולך איתנו לכל מקום, כי הוא בעצם ההוויה שלנו, אנחנו הקרמה שלנו. וכל דבר בעולמנו נקבע על ידי הקרמה הזאת, ואפילו הגוף שלי נקבע על ידי הקרמה הזאת, ואפילו המיין שלי נקבע על ידי הקרמה הזאת, ואפילו המחשבות שאני חושבת ברגע זה נקבעו על ידי הקרמה הזאת. כל דבר ודבר בלי יוצא מן הכלל. אני למעשה חיה בעולם שהוא כולו הפשלות קרמיות כאלה. ואין עולם אחר בשבילי. בשבילי אין עולם אחר. זה נראה לי כאילו שהדברים האלה הם בחוץ, אבל הם כולם השלכות שלי כתוצאה מהפשלות של זרעים קרמיים שאני זרעתי. למעשה אני חיה לגמרי לבד. יש לי אשליה שיש פה אנשים, יש לי אשליה של בני משפחה. כל הדברים שמופיעים כאילו חיצוניים בעולמי וחלקם אצלי בבית, למעשה אני חיה לבד בתוך העולם הזה של התמונות שאני יצרתי. והעולם הזה הוא נעים או שהוא אכזרי לפי מה שאני זרעתי. לגמרי לפי מה שאני זרעתי. אז הרמה הראשונה הזאת של אי פגיעה בזולת כוללת 10 מעשים רעים שכולנו כבר עשינו אין ספור פעמים. זה ראש הרשימה, זה כמו 10 הדיברות. 10 מעשים רעים שכולנו עשינו, וההפך שלהם שאנחנו צריכים ללמוד לטפח את צד הטוב, שקשור באי פגיעה בזולת. כבר שמעתם אותי אולי מדברת על זה, אני רק אזכיר בקיצור נמרץ, כי זה לא הנושא העיקרי שלנו כאן, וזה כל מה שקשור בהריגה. אנשים או בעלי חיים או נמלים, כל יצור שאני תופסת כחי, שאני מבינה שהוא רוצה לחיות. כל יצור שאני מבינה שהוא רוצה לחיות, אם אני מרשה לעצמי להרוג את היצורים האלה, אני רושמת רישום שפוגע בחיים שלי. כשהדבר הזה יפשיל, תהיה פגיעה בחיים שלי, מוות בטרם עת, או מחלות קשות, או תאונות, או לחיות באזור מסוכן, זה הפשלה של הריגה. הפשלה של הריגה היא כל מה שפוגע בבריאות שלי ובחיים שלי. דוגמה שנייה, גניבה. כל פעם שאני לוקחת משהו שלא ניתן לי ברשות, אני שמה כשאני עושה את זה, אפילו אם אף אחד לא רואה אותי עושה את זה, ואפילו אם זה לא דבר גדול כל כך. אני שמה. אין פרטיות בבודיזם. אני שמה כשאני עושה את זה, זה נרשם אצלי, זה יחזור אליי. אז איך זה יחזור אליי? מישהו יגנוב ממני, הרכוש שלי ייפגע, ירמו אותי, דברים כאלה. יש לנו פירוט שלם שלא ניכנס אליו. אז יש כאלה, יש 3 של גוף, 4 של דיבור ו3 של מחשבה, שהם כולם ברמה הראשונה של אי פגיעה. אבל אומר לנו דרק בגלסן, שנגיד שעשינו את זה, נניח שעשינו את זה, אם אנחנו עושים את זה מהסיבות הלא נכונות, גם אם נשמור על המוסר, גם אם ביומן שלנו הכל נראה יפה, הכל פלוסי, עדיין לא נוכל להתקדם בדרך הרוחנית, עדיין דרכנו לא תצלח. אז אנחנו צריכים לבדוק את זה. הוא אומר, אתם לא יכולים לקרוא לעצמכם אפילו מתרגלים רוחניים אם זה מה שאתם עושים. אז למה הכוונה? ופה אנחנו נכנסים לנושא מאוד עמוק ורחב. אפילו אלו מכם שבאתם לקורסים, נגיד קורס הלוויניה, קורס 9, קורס הנברא בליסטט והקורס 7, זה קשה מספיק אפילו ללמוד איך לשמור על מוסר. מה נכון ומה לא נכון, זה לא עניין קטע, שלא לדבר על כל הדילמות שנופלות באמצע בין הכללים. אז עכשיו לא רק ללמוד את זה, אלא גם להבין איך אני עלולה ליפול בפח כשאני עושה את זה ממוטיבציה לא נכונה. וכאמור, דרק בגלסן הוא כותב את הטקסט שלו לאנשים שהם כבר מתרגלים רוחניים. ולאנשים בני דורו, שאולי לא למדו כל כך בספרים, אמרתי לכם, בזמן ההוא עוד לא הייתה הספרות המפותחת שהתפתחה יותר מאוחר אצל הטיבטים לממדים מדהימים, בכמות ובאיכות ובעומק. אבל אז זה עוד לא היה, וכל הלוג'ונגים האלה הם מאוד קצרים, והם יותר מיועדים למתרגלים תכלס, איך לתרגל. רק שלא תרגישו רע, אתם פה, בערך 300 איש יש כאן, כמה אנשים יש בארץ, נגיד 6 מיליון, אז אתם אחד מ-20,000. אתם נדירים לגמרי. ואולי אתם מאוד מתקדמים בדרך, ואולי רק התחלתם בדרך. יש לכם קרמה מדהימה שהביאה אתכם לכאן. שבחרתם לבוא לכאן, זה קרמה גם. הבחירות שלנו הן גם מוכתבות על ידי קרמה. ההנחה היא שאתם רוצים להיות אדם רוחני, ואולי אתם כבר אדם רוחני. ואולי יש לכם כבר איזושהי משאלת לב כמוסה להגיע למטרות הנשגבות האלה שהמורים מעמידים בפנינו. ואולי יש לכם איזושהי תחושה אינסטינקטיבית מה זה להגיע להערה, מה זה להגיע לאושר הנכסף הזה של ישות כל יודעת וחומלת ושאין שום סבל בחייו עם יכולת בלתי מוגבלת לעזור לאחרים. אז הוא פונה אלינו ומזהיר אותנו בפני סכנות בדרך. אז מה יכולות להיות סכנות בדרך? וכרגע אנחנו נתרכז רק במוסריות ואחרי הפסקה נעבור לאחרים. ולפני שאני אכנס לעובי הקורה כאן, נעשה מדיטציה שתכניס אותנו פנימה. המדיטציה הזו תזמין אתכם להתבונן קצת בחיי המוסר שלכם, או בתפיסות שיש לכם על מוסר. אז מצאו לכם תנוחה נוחה ועצמו את העיניים. תתמקדו בנשימה. שימו לב למעבר האוויר בקצה הנחיריים, נסו להתמקד בנקודה קטנה בכניסה לאף ולהרגשה של מעבר האוויר בנקודה הזאת בלבד. וכעת הזמינו אליכם דמות של מורה או מורה רוחניים, מישהו שנותן לכם השראה, מישהו שאולי אתם מאוד מעריכים או מאוד מעריצים, מישהו שהוא דמות מוסרית בעיניכם. ראו אותם יושבים באוויר שלפניכם, הם עשויים מאור, הם קלים כנוצה, הם קורנים, הם מושלמים במידות הטובות שלהם, ומביטים אליכם במבט מאוד אוהב. התמקדו באחת מן המעלות הרוחניות שלהם, מעלה שהייתם רוצים שתהיה גם לכם. והריצו אותה בלבכם. אנחנו קוראים לזה קידה מנטלית. חשבו על איזו מחשבה טובה שחלפה בכם היום במשך היום. אולי מחשבה לעזור למישהו, או להקל על מישהו, או לקדם מישהו, או סתם אהבה שחשתם כלפי מישהו. וראו את המחשבה הזאת כמעין מרגלית יפה שאתם מחזיקים בידיכם. והגישו אותה כמנחה לדמות הרוחנית שלפניכם. וכעת בקשו מהם שיעזרו לכם במדיטציה, שיעזרו לכם להסתכל פנימה ולראות מה באמת. שיעזרו לכם להיות כנים ואמיתיים עד כמה שאפשר עם עצמכם. וכמובן שהם מסכימים, הם אוהבים אתכם בלי סוף, ואין בהם שום שפיטה. וכל מה שהם רוצים זה לראות אתכם צומחים ומאושרים. וכעת נסו לדמיין את עצמכם בארצות הברית של שנות ה-20 של המאה הקודמת, כשהיה חוק באותה תקופה שכל מי שנתפס בשתיית אלכוהול נזרק לבית הכלא. ואתם רוצים לחגוג מסיבת יום הולדת לחבר אהוב או לקרוב, ואתם רוצים להגיש שתייה משקה חרי. מה הייתם עושים? או אולי אתם רוצים לעשות קידוש עם כוס יין. מה הייתם עושים? תנסו לבחון את לבכם. את המחשבות שחולפות לכם לנוכח התיאור הזה, את ההרגשות שיש לכם, את השפיטות שיש לכם, ומה נראה לכם נכון ומה נראה לכם לא נכון. מצב שני, אתם הורים לילד בבית ספר עממי והילד חוזר הביתה, יום אחרי יום, זב דם, עם חבורות, קיבל מכות. יש ילד בכיתה שכל יום נותן לו מכות. והילד בא אליכם, שתעזרו לו. ואתם רוצים למנוע מהילד את הסבל ולחזק את הילד. מה אתם עושים? מצב שלישי. אתם עובדים במקום מסוים, ויש שם עמית לעבודה, או עמיתה לעבודה, שמאוד פגעו בכם, שהפיצו שקרים עליכם, שהפיצו דיבה, שגרמה לירידת קרניכם. ואולי אפילו פיתרו אתכם כתוצאה מזה. ואתם ממורמרים. וכעת קורה מקרה שהאדם הזה מאוד זקוק לעזרה בעבודה. והם באים אליכם לבקש עזרה. מה תעשו? מקרה רביעי. אתם חיים בגרמניה הנאצית בשנות ה-30 של המאה הקודמת. השכנים שלכם, הכומר בכנסייה שלכם, המורים בבית הספר של הילדים שלכם, כולם מתארים את היהודים כמלוכלכים וכפושעים וכמשוקצים, ומתמאים את החברה שלכם. ואתם מאמינים. וחוק המדינה אומר להסגיר יהודים, ואתם מגלים שהשכן שלכם הוא חצי יהודי או יהודי. מה תעשו? אתם עדיין באירופה, אבל בצד השני, נאמר בפולניה, אחרי שהנאצים כבשו אותה, ואתם רואים ילד יהודי יתום מסתובב ברחוב, ולבכם יוצא אליהם, אבל חוק המדינה אוסר לך ביהודים. אתם יודעים שאם תחביאו את הילד, אתם מסכנים את עצמכם ואת ילדיכם אתם. מה תעשו? אתם נמצאים בווייטנאם בשנות ה-60, כשארצות הברית פלשה לווייטנאם, ואתם חייל בצבא האמריקאי. וכל היחידה שלכם נמצאת בג'ונגל, שאתם יודעים שהוא מלא בחיילי האויב. בג'ונגל אבות אתם לא יכולים לראות כלום, אבל אתם יודעים שהם נמצאים שם. והמפקד מורה לכם לראות לתוך הסבך. מה תעשו? כעת פנו אל הלמה שלפניכם. הודו להם על האומץ שנתנו לכם לומר את האמת. ובקשו מהם שימשיכו לחזק אתכם ולאפשר לכם להשלים את הדרך הרוחנית. הם כמובן נענים בשמחה, באים ונוחתים על ראשכם. הם כלילים, הם קטנטנים, עשויים מאור, והם גולשים להם דרך הקודקוד אל תוך לבכם ושוכנים להם שם בתא קטן. ובשמחה גדולה מלווים אתכם בדרככם. אתם יכולים לאט לאט לפקוח את העיניים. אז אנחנו נכנסים פה למצבים שונים שבהם הדבר שנכון לעשות יכול להיות מנוגד להרבה דברים שהחברה שלנו מצפה מאיתנו שנעשה. התזה של ג'טסון דרקפה גלטן ושל בעצם כל מורה רוחני חשוב תהיה שאם אנחנו שומרים על המוסר מתוך אחיזה בחיים האלה, המוסר הזה לא יצליח להוביל אותנו אל המטרה של החופש. לא נוכל להשתחרר.
כגן של נתיה, ולי
בי ארחנה, אלך אגישנה, כגן שנתה, עמיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו תוהה.
גם גולו רק נמנה לך.